ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפבטר דף קוף למד חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהשס עוזר, השס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמטה, מסוף העמוד. לפני שניכנס לתוך הגמרא, נשים לב לסימונים, אז מיד רואים צורת מעוין וגם מספור. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, כתבנו שהמעוינים, יש גם פס מקווקו, זה סדרה של ברייתות שפותחות בשכיב מרע שאמר. זה מה שקווקבנו, שכיב מרע שאמר וכו'. זה מופיע פה מיד בפתיחת הגמרא שלנו וגם כמה שורות אחר כך במעוין מספר 2 בעמוד ב', אם תשימו לב באמצע עמוד יש עוד מעוין וקראנו ומספרנו זה מספר 3 כי שם גם ברייתא שפותחת במשפט שכיב מרע שאמר. עכשיו הגמרא. שכיב מרע שאמר תנו 200 זוז לפלוני, 300 לפלוני ו-400 לפלוני. אין אומרים כל הקודם בשטר זוכה. לפיכך יצא עליו שטר חוב. אם היה אותו שכיב מרע חייב לבעל חוב מקודם והוא בא עכשיו לגבות מהכספים האלו שחוקו במתנות, גובה מכולם. הוא יכול לגבות מכל אחד, מן הרב ירבה ומן המעט ימעט. זאת אומרת, אם יש כאן חוב, נגיד, של 9 דינרים, אז מי שקיבל 200 זוז הוא ייתן 2 דינרים, מי שקיבל 300 ייתן 3 דינרים, 2 פלוס 3 זה 5, ומי שקיבל 400 הוא ייתן 4 דינרים, ובזה ישולם החוב של 9 דינרים. אבל אמר תנו 200 זוז לפלוני ואחריו לפלוני, כוונה 300 אחריו לפלוני ואחריו לפלוני, כאן הוא הוסיף את הביטוי ואחריו. אומרים כל הקודם בשטר זוכה. לפיכך יצא עליו שטר חוב, גובה מן האחרון, בעל חוב יגבה את כל חובו מזה שקיבל בסוף. אין לו, אם זה לא מספיק לחסות את החוב, אז גובה מי שלפניו. אין לו, אם גם זה לא מספיק לשלם את החוב, גובה מי שלפני פניו. אז הוא יגבה את היתרה מהראשון שקיבל. נקודה טכנית בעניין בעל חוב שגובה את חובו מהאנשים האלו, הרשב"ם מאיר שיכול להיות שתי אפשרויות. אחד, שהבעל חוב פונה לכספים האלו לפני שהם קיבלו אותם, כי אחרי שהם מקבלים את הכספים, הרי כספים הם מטלטלין ואין לבעל חוב שיעבוד על מטלטלין, אלא אם כן הם עדיין ברשות אותו נותן, שהוא עדיין בחיים. אבל אם הוא מת והם קיבלו את המעות, אין לבעל חוב זכות לפנות אליהם. אלא אם כן המספרים האלו 200, 300 ו-400, כפי שהרשב"ם מציין, אלא אם כן אלו הם שוויים של קרקעות של שכל אחד קיבל. אם מדובר בקרקע, אז יש לבעל חוב שיעבוד על הקרקעות והוא יכול לגבות גם מהם אחרי שהם קיבלו עוד את הקרקעות. זה רק נקודה טכנית, אבל אנחנו כעת נתקדם בגמרא. תנו רבנן, שכיב מרע שאמר תנו 200 זוז לפלוני בני בחור כראוי לו. תשימו לב, הדגשנו את הביטוי כראוי לו עם פס מקווקו, וגם השתמשנו במשולש. אז לפני שנתקדם יותר, ואולי אפילו נחזור על השורות האלו, נסתכל בשוליים בצד תחת הכותרת מבנה. המשולש בא להדגיש דוגמאות שונות של מקבלים משכיב מרע, אנשים שמקבלים משכיב מרע, בחורו, אשתו, בעל חובו. אם מסתכלים במשולשים עצמם, אפשר לראות, כבר קראנו את הראשון, בני בחור, אחר כך פלונית אשתי, ובעמוד ב' שורה שלישית גם שם מופיע משולש לפלוני בעל חובי. בכל אחד מהדוגמאות האלו יש שימוש בביטויים או כראוי לו, קראנו את זה, אבל אנחנו נחזור עוד מעט. זה ביטוי אחד, ראינו לפלוני בני בחור כראוי לו. יש עוד שימוש בפס מקווקו. אם תשימו לב, הכיוון של הקווקו הוא שונה, כי בכל אחד מהמקרים האלו יש אפשרות שהוא אמר, השכיב מרע אמר, שלתת את הסכומים האלו כל אחד באופן פרטני, או בבחורתו, או הוא אומר בכתובתה אצל האישה, או אצל החוב הוא אומר בחובו. אז נשים לב עוד פעם, בכל אחד מהמקרים האלו יהיו שתי דוגמאות. אז יש לנו שלושה דוגמאות כלליות, ותוך כל אחד ואחד שתי דוגמאות במה שהוא אמר. אז עם כל ההקדמה הזאת מבחינת מבנה, נחזור לגמרא. שוב מההתחלה של הברייתא, שכיב מרע שאמר תנו 200 זוז לפלוני בני בחור כראוי לו. איזו אפשרות קיים עכשיו? נוטלן ונוטל את בחורתו. הוא, אותו בן, יקבל את ה-200 זוז, האלו בתור מתנה נפרדת מחלק בחורה שלו בירושה. אם אמר בבחורתו, זאת אומרת, השכיב מרע אמר תנו 200 זוז לפלוני בני, בחור, בבחורתו. לא השתמש בביטוי כראוי לו, הוא אומר, אלא בבחורתו. ידו על העליונה של הבן יכול להחליט. רצה נוטלן, הוא יכול לבחור לקחת את הכספים האלו, אם החלק בחורה שלו בירושה יהיה פחות מ-200, אז הוא יחליט בטח לקחת את ה-200 זוז, ובכך הוא מוותר, או אפשר להגיד זה יכלול את החלק בחורה, אבל הוא לוקח את ה-200 זוז וזהו. רצה נוטל בחורתו. אם למשל חלק בחורה שלו בירושה הוא יותר מ-200 זוז, אז הוא יעדיף לקחת את חלק הבחורה שלו. אבל מבחינתנו העניין הוא בניגוד לדוגמה הראשונה כראוי לו שיכול לקחת את שניהם, פה הוא יכול להחליט זה או זה. עוד דוגמה, הוא שכיב מרע שאמרתנו 200 זוז לפלונית אשתי כראוי לה, נוטלתן ונוטלת את כתובתה. הכתובה כמובן זה הסכומי כסף שהבעל רשם, הבטיח לתת לאשתו, הוא התחייב בשעת נישואיהן, שהוא מתחייב לשלם את הסכומים האלו, הכתובה, מה שהוא רשם בשטר הכתובה, לעת גירושין או מיטתו. אז אם הוא אמר, תנו 200 זוז לפלונית אשתי כראוי לה, הוא מתכוון שהיא תקבל את ה-200 זוז וגם תגבה את כתובתה, כמו שתיארנו. אם אמר שלתת את ה-200 זוז האלו והוא אמר בכתובתה, כוונה הוא לא אמר כראוי לה, רק אמר 200 זוז אלו בכתובתה, אנחנו ממשיכים בעמוד ב'. ידע על עליונה, שוב פעם הביטוי הזה אומר שיש לה זכות בחירה, רצתה נוטלתן, רצתה נוטלת כתובתה. ושכיב מרש אמר תנו 200 זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו, נוטלן ונוטל את חובו. ואם אמר בחובו, אז נוטלן בחובו, אין משהו נוסף. שואלת הגמרא, משום דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל את חובו, בדוגמה האחרונה בעניין בעל שכימה אשר אומר לבעל חובו את הביטוי הזה, קח את ה-200 זוז כראוי לו, מה זה מקנה לו הזכות לקבל גם את זה וגם את זה, הוא נוטלן את ה-200 זוז ונוטל את חובו, ודאמר כראוי לו בחובו, כאמר מה שהוא אומר לבעל חוב, קח 200 זוז, קרוי לו, הכוונה, קרוי לו מה שמגיע לו בחוב. אבל לא איזו תוספת עוד 200 זוז מעל החוב. אמר רב נחמן, אמר לי, אונה, המני רבי עקיבא היתה. תשימו לב שיש כאן תשובה ארוכה. כדי להסביר הברייתא, אנחנו מעמידים אותו בשיטת רבי עקיבא, או הברייתא לפי שיטת רבי עקיבא, ש איך אגב גמרא אומרת, דדייק לשנה יתרה. הבן אדם הזה השכימר אמר תנו 200 זוז לפלוני בעל חובי, זה היה מספיק מובן. למה הוא מוסיף את הביטוי כראוי לו? זה נקרא לשנה יתרה, ורבי עקיבא הוא שם לב לזה, שם לב כוונה הוא מפיק משמעות מהלישנה יתרה, מביטוי שעל פני הדברים נראה מיותר. אם הוא, ואם הבן אדם אמר אותו, אז כנראה הוא מתכוון להוסיף, לתוספת, לא, או בדוגמה הנוכחית, לא רק שישולם החוב אלא גם מקבל את ה-200 זוז האלו בתוספת. איפה רואים שיטת רבי עקיבא? האמת זה דבר שלמדנו בעבר בתוך המסכת הזאת שלנו, וגם ראינו הרבה דפי גמרא שהתייחסו לשיטת רבי עקיבא. תתנן, יש כאן מקור שגם אמרנו שלמדנו את זה בעבר, מדובר פה באדם שמוכר את ביתו, ויש הבנה, נקודת הנחה, שמי שמוכר בית זה לא כולל כל מה שנמצא בתוך הבית. הכוונה שלנו זה לא כולל בור שנמצא בתוך הבית. בור בוודאי בעיני המשניות והגמרות הוא נחשב פריט נדלני חשוב בפני עצמו, ולכן למרות שהוא אולי הוא ממוקם בתוך קירות הבית, זה לא אומר שהוא חלק מרכישת הבית. ולכן המשנה אומרת שבקשר למי שמוכר בית, זה לא, ולא כולל ולא את הבור ולא את הדוד, בור ודוד הם סוגים, זה אותו עיקרון, חפירות בתוך הבית, בלי להיכנס להבדלים ביניהם, אלו המוכר משאיר לעצמו, אף הפי שכתב לו אומקה ורומה. למרות שהוא כותב אני מוכר לך את הבית, הוא מוסיף בנוסח המחירה אני מוכר לך את הבית אומקה ורומה, העומק והגובה, זה לא כולל את הבור, למרות שהיה ניתן לחשוב שכן הבור חפור בעומק הבית, אבל זה לא, זה לא נכון, זה לא כולל הבור, למרות שהוא כתב את הנוסח אומקה ורומה. וצריך לקח לו דרך, דברי רבי עקיבא, וכאן צריכים להדגיש נכון, המוכר השאיר לעצמו את הבור, מה עם הגישה לבור? הרי כדי להגיע לבור מהרחוב הוא צריך להיכנס דרך הבית שהוא כבר מכר למישהו אחר. אז לפי רבי עקיבא, אותו מוכר צריך לקנות מהלוקח בו, מי שקנה את הבית, המוכר צריך לקנות כאילו בחזרה את הדרך לבור. או במילים אחרות, כשהבן אדם מכר את הבית, הוא מכר את הבית, נקרא לזה בעין יפה, הכל. הכל, כמובן, כל מה שקשור לבית, כולל הרצפה של הבית, שעליו אני צריך לדרוק כדי להגיע לבור. אז אני מכרתי לו את הכל, בעין יפה. אז כדי להגיע לבור, אני צריך לקנות חזרה את הדרך לבור. אנחנו רוצים פה להדגיש את שיטת רבי עקיבא, לכן הוא כיוון אותו. יש עוד דעה בנושא, אבל הוא פחות רלוונטי לדיון הנוכחי. והחכמים אומרים, אין צריך לקח לו דרך. כשאני מכרתי את הבית והשארתי לעצמי את הבור, אני גם השארתי לעצמי את הדרך לבור. הוא מודה רבי עקיבא, ושוב פעם צריכים להדגיש את הקטע הזה במיוחד. רבי עקיבא מודה, בזמן שאמר לו עם המוכר מכר את הבית, ואמרנו מקודם שמובן מאליו שהבור לא כלול. אם המוכר אמר בזמן המכירה, חוץ מאילו, אני מוכר לך את הבית חוץ מן הבור, הוא לא היה צריך להגיד את זה, זה היה מובן מאליו. אז למה הוא אמר, אני מוכר לך את הבית חוץ מן הבור? שאינו צריך לקח לו דרך. אותו מוכר שהשאיר לעצמו את הבור, במקרה כזה הוא לא צריך לקנות בחזרה את הדרך לבור. הוא גם השאיר לעצמו את הדרך. אלמה, כיוון דלא צריך וכמר, הוא לא היה צריך להגיד חוץ מאילו, כוונה חוץ מהבור, אני מוכר לך את הבית חוץ מהבור. הוא לא צריך לומר את זה, והוא אמר את זה בכל זאת. לתפויי מילתא קאתי, הוא בא להוסיף, לתפויי זה להוסיף, להוסיף לעסקה. מה הכוונה להוסיף? להוסיף לעצמו, לא רק את הבור, אלא להוסיף גם הדרך לבור. לתפויי מילתא הוא מכוון לדרך אל הבור. במקרה כזה גם רבי עקיבא מודה שהמוכר, מוכר את הבית, לא צריך לקנות בחזרת הדרך. אז יש שיטת רבי עקיבא, ראינו את זה שם. החנמי גם פה בברייתא, כיוון דלא צריך, לא היה צריך להגיד כראוי לו, וכמה בכל זאת אמר, לתפויי מילתא קאתי. בכל אחד מהדוגמאות האלו, אם זה היה בנו הבכור, כתובת אישה, בעל חוב, לכולם, אם הוא אמר כראוי לו, בנוסף למה שמגיע להם, הם יקבלו גם את ה-200 זוז. לפני שנתקדם, נפנה שוב פעם לשוליים, יש לנו נושא, וכתבנו מחלוקת רבי מאיר וחכמים לגבי עדים ששומעים שכיב מרע שאומר, פלוני חייב לי מאות. אם יכולים לכתוב זיכרון העדות בלי להכיר את העובדות. בפרט מבנה אנחנו רשמנו או מספרנו במספרים רומאים אחד ואחר כך שתיים, שתי לשנות הפוכות. כוונה, אנחנו נראה מחלוקת רבי מאיר וחכמים במקור הראשון, ברייתא הראשונה, ונראה גם רבי מאיר ורבנן בברייתא השנייה, אבל הפוך ממה שרואים בברייתא הראשונה. כאילו עמדות שלהם בברייתא השנייה הן הפוכות מהעמדות שלהם בברייתא הראשונה. וגם יש לנו נושא שזה יתבהר בהמשך, שהמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא חיישינן לבית דין טועים, בית דין שבטעות סומכים על או בית דין שקדמו להם או עדים שקדמו להם, ואנחנו נבין את זה בדרך הדוגמאות שנראה בגמרא. הגמרא, תנו רבנן, שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני. זאת אומרת, פלוני חייב לי כסף. העדים כותבים אף על פי שאין מכירים. הם כותבים מה ששמעו, למרות שהם עצמם לא יודעים אם לא מכירים את הלווה, או אם נתחייב לו כלום. אפילו יכול להיות שמכירים את, את מי שאמור להיות הלווה, אבל הם לא יודעים אם הוא באמת חייב לאותו שכמה כלום. אז העדים בכל זאת, לפי רבי מאיר פה, ששמו יופיע עוד מעט, הם יכולים לכתוב מה שהם שמעו. לפי כך, כשהוא גובה, כשהוא, הכוונה היתומים, היתום או היתומים, כשהוא גובה, צריך להביא ראיה, דברי רבי מאיר. אין לסמוך על העדות שנכתב, כי כפי שאמרנו, הם כותבים בלי ידיעה ברורה אם יש חוב או לא. אז אם הוא רוצה, אם היתום, היורש רוצה באמת לגבות את החוב, הוא צריך להביא ראיה. וחכמים אומרים, אין כותבים אלא אם כן מכירים. לפי כך, כשהוא גובה, אין צריך להביא ראיה, כי כבר מראש הדבר נכתב רק על ידי ידיעה ברורה שהיה חוב. אנחנו נפנה לרשב"ם, וחכמים אומרים אין כותבים וכולי. למה החכמים מגבילים את העדים, את אלו ששמעו? למה מגבילים אותם רק אם יש להם ידיעה ברורה? למה לא לתת להם לכתוב גם כמו שרבי מאיר אמר, אם לא יודעים? תחיישינן לבית דין טועים. הסיבה שהחכמים מגבילים את העדים מלכתוב אלא אם כן הם מכירים בוודאות את הטענות, כי יש מקום לחשוש למה זה בית דין טועים. אם נאמץ משל, אם נלך לפי מה שרבי מאיר אמר, שירו שכתבו העדים בית דין שבפניהם רצון לגבות את החוב, הם יהיו כתב חתימת עדים, ויהיו סבורים שהעדים לא כתבו צוואת שכמרה עד שחקרו תחילה היטב וידעו שדבר באמת, כי דמר איש לגיש מדובר דיין העדים חתימים על שטר, אם כן נעשה בגדול, ואמר נמי עדים חתימים על שטר, נעשה כמי שנלך לעדות גם בית דין. וכך זה מה שהם הבית דין יחשבו, שהנה הם מביאים שטר עם חתימת עדים, בוודאי שהפרטים נחקרו. וכך לכן החכמים אמרו, אני מאחר שיכול להיות בדין כזה שפשוט אוטומט יסמכו על מסמך חתום שבא בפניהם, אז מה שנקרא תרופת מנע, אין כותבים אלא אם כן מכירים שדבר באמת. אז מראש אנחנו מקדימים את התרופה על המכה, וכל שטר שכתוב בעניין עדות על תביעות שכיב מרע, הם לא יכולים לכתוב ולחתום שטר כזה, אם כן הם עצמם העדים האלו חקרו את הנושא והגיעו לדיעה ברורה שבאמת יש חוב. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב נחמן, אמר לי הונה. אולי לפני שנתקדם רק נחזור, אולי פספסנו כמה מילים בקריאה של חכמים אומרים, בברייתא החכמים אומרים, אין כותבים, אותם עדים ששמעו עדות השכמרה, הם לא יכולים לכתוב, אלא אם כן מכירים. לפי כך, כשהוא גובה, אין צריך להביא ראיה, כשהיורש בא לגבות, הם יכולים לסמוך על המסמך הזה, כי הוא לא נכתב, אלא על ידי ידיעה ברורה. אז הם לא, אינם צריכים להביא ראיה נוספת. הרשב"ם פשוט מוסיף עוד פרט, שאותם יורשים שבאים לגבות הם כן יצטרכו לקיים את החתימות בשטר שנכתב, שטר העדות על דברי השכיב מרע. אמר רב נחמן, אמר לי הונה תנא. ואמרנו מקודם שנראה ברייתא שעוד פעם מציגה את השמות רבי מאיר והחכמים, אבל בצורה הפוכה ממה שראינו מקודם. רבי מאיר אומר אין כותבים, וכוונה זה בעוד בקיצור פה, אין כותבים כוונה אלא אם כן מכירים. העדים ששמעו את השכימה אומר שפלוני חייב לי כסף, הם לא יכולים לכתוב את העדות הזה אלא אם כן שמכירים שבאמת יש חוב. וחכמים אומרים כותבים, הם יכולים לכתוב גם בלי הכרת המציאות. ואף רבי מאיר לא אמר את ההגבלה שלא כותבים אלא אם כן מכירים, אלא משום בית דין טוען, כפי שהסברנו מקודם, שביתים שחושבים אוטומט שמסמך עם חתימות עדים אפשר לסמוך עליו, ואם לא היינו מגבילים אותם אז יכול לצאת מזה גביעת חוב שלא כדין. אמר רב דימי מנהרדה הלכתה, אין חוששים לבית דין טוען. ואם אתה אומר כך, אתה אומר שאפשר כן לכתוב את העדות של השכיב מרע שפה אני חייב לי כסף אף הפי שלא מכירים, וזה יהיה כמו שיטת רב נחמן אליבא דרבנן. זאת אומרת, בברית השנייה ראינו חכמים אומרים כותבים, כוונה כותבים אפילו שלא מכירים, ומי מביא את זה? זה מה שרב נחמן ציטט. זאת אומרת, הלשנה ההפוכה מהלשנה הראשונה. שואלת הגמרא, פה אתה אמרנו, אנחנו אמרנו, אין חוששים לבית דין טוען, שואלת הגמרא, ומה ישנה מדרבה? מה זה שונה ממה שרבה אומר? דאמר רבה, מביא לנו שני דוגמאות, אין חולצין, אלא אם כן מכירים, ואין ממענים אלא אם כן מכירים. פעולת החליצה שמאפשרת לאלמנת המת שלא ישיר בנים להתחתן לשוק, אז הפרוצדורה או המצווה של חליצת הנער אי אפשר לבצור אלא אם כן הבדין מכירים שזאת היא זאת היא האלמנה, והגבר פה הוא אח של המת, ורק אז אם הם מכירים את המשתתפים אז רק אז אפשר לעשות את החליצה. כמו כן מיון זה מצב של קטנה שהתחתנה מדרבנן על ידי דרך אמא שלה או אחיה שמסרו אותה לגבר, זה נקרא נישואין דרבנן. ולפני שהיא מגיעה לגיל לגיל 12 היא יכולה למען, שאומרת שאיננה רוצה להמשיך לחיות עם הגבר הזה, אז היא פורשת ממנו אפילו בלי גט, אין צורך לגט. אז הפעולה הזאת של מיון זה לא ניתן לעשות אלא אם כן הבדין מכירים שמזאת הילדה ושהיא באמת הייתה עם אותו גבר רק בנישואין דרבנן וכולי. אנחנו נפנה לרשב"ם, אין חוצים אלא אם כן מכירים, יבם ויבמה שבאו לפנינו לחלוץ, ואין אנו יודעים שהוא יבמה, אין נזקקים לביתים לחלוץ, הביתים לא יתעסקו איתם, כי למפרש איתם על הקמן, דחיישינן לביתים טועים. שאם תבוא לנסה לביתים אחר על ידי חליצת ביתים ראשון שחלצו לה, בלא הכרה, הביתים השני שבא בפיהם לנסה למישהו אחר, יתו הביתים שני, לפי שהוא טועים, לומר לא חלצו לה בידים ראשון אלא אם כן יקיעו שזה יבמה, ולא ידעו הלכה זו שחוצים אף הפי שאין מכירים, וכך תקנו שאין חוצים אלא אם כן מכירים. וכי הגב נעיקה למימר, גם באותו סגנון אפשר לומר, נעמי, אין ממענים, אין בית דין נזקקים לעיון עד שיקרו שניהם מהי טעמה גובה, מאותו סיבה. אז מה התוצאה מכך, מהגבלה של רבה, שאין חוצין אלוהים כמקים? מה התוצאה לפי כך? כותבים, גט חליצה וגט מיון, זה שטר שמעיד שהיה חליצה או שהיה מיון, ואותם שכותבים את השטרות האלו, הגט חליצה או הגט מיון, הם יכולים לכתוב, אף פי שאין מכירים. למה הם, אותם עדים, יכולים לחתום, להכין שטר ולחתום עליו? כי הבדין לא היו עושים את הפעולה, אלא אם כן הם, הבדין, חקו את העניין. ולמה חשוב לנו שהבדין יהיו מוגבלים, כמו שתיארנו? ואז הגמרא ממשיכה, משום וחוששים לבית דין טועין. המשפט הזה, משום וחוששים לבית דין טועין, זה בא להסביר למה הבית דין שבפניהם יהיה החליצה מיון לא יכולים להשתתף בדבר, אלא אם כן הם מכירים. כי כפי שאמרנו, אם לא היה דין הזה, אז בית דין שני שבפניהם היא תבוא להינשא, הם יסמכו על הבית דין הראשון. אם הבדין לא מכירים, אז יכול להיות שמתירים אישה יבמה לשוק שלא כדין. ברשבם, מי טיימה, יש לנו כוכבית, אפשר למצוא אותו יותר מהר באמצע השורות הרחבות. מי טיימה, אין חוקסין אלא אם כן מכירים לאו משום וחוששים לבדין טועים, כדי פרישית, כמו שהסברנו, שאם אתה אומר חוקסין ולא מכירים, ידעו בדין שני לעשייה ולא בדיקה, שיהיו סבורים לא יכול להם כן יקיעו שטועים על החזו. ומאיר נמי, עכשיו הסיבה שהבאנו את הדין של רבה, פשוט מקודם אמרנו היה פסק דין, עבדים מפסק שלא חוששי לבית דין טועין. רואים שרבה כן חושש מפני בית דין טועין, וזה מה שרשב"א ממשיך לומר פה. אולי נמי נחוש בית דין טועין, ולמה אין כותבים כרבי מאיר? למה לא, למה אם רבה לוקח בחשבון הבעיה של בית דין טועין, אז למה ליעיל בעניין כתיבת העדות של דברי השכימה, למה לא נפסוק כמו רבי מאיר, לפי רב, איך שרב נחמן הביא את רבי מאיר שאמר אין כותבים אלא אם כן מכירים? הגמרא עונה, לא, אין פה קושיה. בית דין בתר בית דינה לא דייקי. במקרה של ניקח את הדוגמה של החליצה. החליצה עצמה נעשית בפני בית דין של שלושה. והאישה היא תבוא לנשא בפני בית דין שני. אז בית דין שני שבא בעקבות או אחרי פעולה של בית דין, הם, זה כבר עניין, יש נטייה לסמוך על פעולה שנעשית בפני בית דין, בית דין הראשון. הרי זה בית דין, אז כמובן הם לא היו פועלים אלא אם כן הם מגיעים, ולכן הבית דין השני יבוא לסמוך עליהם, והם הראשון לא יכירו, אז יצא מזה תקלה. אבל פעולת בית דין שבא בעקבות עדות גרידה, כמו המקרה של השכיב מירה, שלא היה בית דין בהתחלה, היה רק אדם על ארץ דווי מתחיל לומר שפלוני חייב לי 200 זוז, ויש עדים שעומדים על ידו, הם, יכול להיות שהם יכינו מסמך שמעיד על מה שאמר השכימרה. כשזה יופיע בפני בית דין אחר כך, שהיושים באים לגבות את החוב, הבית דין הזה לא יסמכו בעיניים עצומות על עדות בלבד, על עדות בשטר, ולכן מאחר שהבית דין שיהיו נוכחים בזמן הניסיון לגבות את החוב לא יסמכו בעיניים עצומות על העדות של העדים האלו שכתבו את זה בשטר, אז אין צורך להגביל את אותם עדים. אפשר לסמוך על הבית דין אחר כך שיחקרו את הנושא מעצמה ולא יסמכו על העדות שקדם להם, ולכן לא יצא תקלה על ידי הבית דין בזמן גביית החוף. אנחנו נסתכל ברשב"ם, בית דינה בתר, ומשני בית דינה בתר בית דינה לא דייקי, כלומר גבי חניצה מילין שהם פרוצדורות בפני בית דין, לפי כך תקנו אין חוצים אלא אם כן מכירים. שאם אתה אומר חוצים לאף הפי שאין מכירים, האטם ודאי חלשין הבית דין טוען שיתו בית דין שני, לומר כי יפה כי הוא בית דין ראשון, כשחלצו לבית דין שני באת בית דין ראשון לא די כי דגבן דחליצה ומילין בשלושה, מאחר שהם מראש צריכים להיות בפני שלושה כניתנם בסנהדרין, קמו בית דין במילתא ושפיו עבו חליצה ומילין, כך יחשבו את הבית דין השני. ואז יש פה נטייה לסמוך בעיניים עצומות על פעולת בית דין הראשון. עיניים עצומות, אז חייב שבית דין הראשון ידעו היטב את האנשים, יכירו את האנשים היטב לפני שיפעלו. אז לכן שמה היה מקום לחשוש לבית דין טועים, כי שמה זה בית דין שבאים בעקבות בית דין ראשון. מה שאין כן, הנושא של השכיר מרע ומה שהוא אמר והעדים שמכינים שטר על כך, בית דינה בת העדים די כי מוסיף הרשב"ם כגון אח אגבי צוות שכיר מרע לא יטעו בית דין לומר לא כתבו עדים אלא אם כן הכירו, אלא ידקדקו אחרי העדים אם הכירו בדבר אם לאו, אם הכירו את שיש היה חוב. אנחנו נחזור לגמרא כעת. אנחנו ממשיכים עם משנה חדשה. זה מדובר פה על מי שכתב נכסיו לבנו לאחר מותו, שהוא מקנה לו הגוף מהיום והפירות רק אחר מיטתו, אז הבן יכול ליהנות מהפירות. המשנה: האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה. אותו אב, נכון, הוא נתן גוף הקרקע לבנו, והגוף עובר לבן אפילו מעכשיו, אבל זה לא מקנה לבן מעכשיו הזכות לפירות. לכן האב תולש, הוא תולש את הפירות שצומחות ומאכיל אותם לכל מי שהוא האבא ירצה. ומה שהניח תלוש, כשמת האב ונשאר עדיין פירות תלושים, הרי הוא של יורשים, זה יתחלק בין היורשים ולא למקבל מתנה לבדו, אלא מתחלק לכל היורשים. תלוש אין מחובר לו, ניתן לדייק מה מתחלק בין שאר היורשים ולא לאותו מקבל לבד. פירות תלושים, הפירות תלושים הרי הם היו בגדר פירות, והאבא הזה לא הקנה לבנו הפירות האלו שנהיו תלושים בעודו בחיים, אז לא שייך לאותו בן שקיבל את את השדה הזה כמתנה. אבל פירות המחוברים בשעת מיטת האב, זה שייך רק למקבל המתנה, כי מה שמחובר זה נחשב כגופה של קרקע עצמו, והקרקע עצמו, השדה עצמו, כבר הוקנתה לבן. הרשב"ם מציין את זה בשורה האחרונה, ממש הניח תלוש הרי אין של יורשין, אבל המחובר הרי הוא של מקבל מתנה, דה כגופה של קרקע דמי, ואקנה ניהלי לאחר מיטה. צריכים לעיין קצת מה הכוונה לאחר מיטה, שבאמת כשמדובר בקרקע עצמו כגופה של קרקע, הוא באמת יקנה הגוף מהיום, זאת אומרת בעודו בחייו, בכל אופן זה צריכים תוך כדי השיעור שאנחנו מעבירים עכשיו, צריכים אולי להסביר את הביטוי הזה לאחר מיטה. בכל אופן, אנחנו ממשיכים לדף קוף למתת עמוד א' עם חושיה. כעת דייקנו שפירות המחוברים אינם ליורשים אלא למקבל מתנה עצמו. שואלת הגמרא בראש קוף למתת עמוד א', עתניא שמין את המחוברים ללוקח. פה זה הגמרא די סתומה לדעתי, ואם נעבור ברשבם הכל יובהר. שורה ראשונה, ועתניא שמין את המחוברים ללוקח, ובתוספתא דכתובות היא שנייה. זה מובא שם במסכת כתובות, מחר הבן ומת האב. אם יש בנכסים מחוברים לקרקעות, שמין לו, יש צורך לערוך שומה, ולעיל מינה קטני, כאילו המשפט הזה מחר בן וכולי, צריך לדעת מה קדם לו. ומה קדם לו? הכותב כל נכסיו לבנו צריך שיכתוב מהיום לאחר מיטה, ופירושה כותב כל נכסיו מהיום ולאחר מיטה לבנו, והלך אותו הבן ומחר הנכסים הללו בחיי אביו, ואחר זמן מת אב, זכה הלוקח במה שמחר לו בגופה של קרקע, מה שהבן הוא קיבל מאבא שלו את הזכות לגוף הקרקע, הבן מחר את הזכות הזה ללוקח, ובמות האב הלוקח מתחיל להשתמש בקרקע. ואם יש בנכסים פירות מחוברים, לא זכה הלוקח אלא בגופה של קרקע, אבל בפירות אף על גב דמחוברים הן. וכאן אנחנו מדגישים פירות המחוברים האלו שהגיעו לאותו לוקח דרך הבן הזה שקיבל את הנכס הזה כמתנה, בכל אופן הפירות המחוברים ליורשים הן, לפיכך שמין אותן ללוקח. עושים שומה בשביל הלוקח לדעת כמה הלוקח זה צריך לפצות, לשלם ליורשים בשווי אותם פירות המחוברים, מי שזה באמת שייך ליורשים. אז שמין אותן ללוקח ונותן דמיהן ליורשים. כאן הקושיה, מי הבעלים של אותם פירות מחוברים בשעת מיטת האבא? לפי מה שדייקנו מהמשנה, הבן שקיבל את הנכס במתנה הוא הבעלים של הפירות מחוברים. פה לא נשמע כך. אם הבן היה נחשב הבעלים, אז אותו לוקח גם כן לא היה צריך לפצות את שאר היורשים. אמר אולה לא קשה, כאן בבנו כאן באחר, הועיל ודעתו של אדם קובע אצל בנו. במשנה לא מדובר על, בשום לוקח, במשנה מדובר על אבא שהתנה את הגוף מהיום פירות לאחר מיטה. בשעת מיטת האב, איפה היה הנכס? הנכס היה ברשות הבן. אז הפירות המחוברים גם כן יישארו אצל הבן, כפי שהגמרא אומרת שדעתו של אדם קובע אצל בנו. אותו בן שהאבא כתב נכסיו, הגוף שלך מהיום הפירות לאחר מיטה. לכן בשעת מיטת האב, אנחנו רק חוזרים ממה שאמרנו, לשעת מיטת האב, פירות התלושים ממש בלבד מתחלקים בין היורשים, אבל פירות המחוברים יהיו לבן, מקבל המתנה. אבל אם במקום הבן מדובר על לקוח, לוקח, זה כבר סיפור אחר. אנחנו נסתכל ברשב"ם, שורה ראשונה בקצרות, ומשני כאן בבנו, מתניתין שכתב לבנו, ולא מכן לאחר בחייו. דתתו של אדם קרובה אצל בנו, כן מפרש לקמי, דלדת כן אקני לגופה לאחר מיטה עם פירות המחוברים. דליזקי בהו, איהו גופי, הבן עצמו, ולא לדעת כן שיזכה בהן הלוקח מבנו בחייו. הנמי, הבן עצמו לא אקני ללוקח. דהו אחיר, אלא הגוף ולא הפירות, אף אגב למחוברים. כאן, המשיך הרשב"ם, באחיר, שמחו הבן לאחיר בחייו. והוא הדין אם כתבו האב לאחיר. מהיום ולאחר מיטה, זה כבר, לא, אנחנו לא הסברנו את זה היום בשיעור, אבל זה גם עוד אפשרות שהאבא הזה כתב נכסיו לאחר באותו לשון מהיום ולאחר מיטה, ובשעת מיטת האב היו פירות מחוברים שאין לו חלק במחוברים. אותו אחר שכעת לוקח את הנכס ויהנה מנו, הוא לא יכול להשאיר לעצמו את הפירות המחוברים. אותם פירות שייכים ליורשים עצמן. עד כאן שיעורנו להיום.